אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ברדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, הכלכלה, התקשורת, החברה ועוד. והיום איתנו אורח מיוחד, ליאל ליבוביץ', עיתונאי, סופר, עורך בכיר במגזין טאבלט, חוקר בכיר בהאצון אינסטיטוט וחבר יקר. תודה שאתה איתנו.
שלום שלום, תענוג.
ליאל, יש כל כך הרבה על מה לדבר איתך, זאת בחירה קשה מאיפה להתחיל. כי בכל הכובעים שלך, הסוגיה שעליה אנחנו מדברים היום קשורה, רלוונטית, עניינית, אבל בראש ובראשונה אני רוצה שתגיד לנו קצת על עצמך, על ליאל שנולד וגדל בתל אביב, והפך להיות לטעמי אחד הקולות היותר מרתקים, עמוקים, מעניינים בעולם היהודי ובעולם התקשורת האמריקאי. איך זה קורה לילד שנולד בתל אביב והיום הופך להיות איש מקצוע בכובעים רבים בארצות הברית?
קודם כל תודה על על המצגת הנחמדה. אני מקווה שהעברית המגומגמת שלי תחזיק לי מעמד. אם יש משהו שאני מתבייש בבושה עמוקה, זה למרות העובדה שאני דור תשיעי בארץ, אחרי אילו שנים בגולה הדבויה, העברית שלי, כמו שאתם יכולים לשמוע, קצת מגומגמת ועם מבטא, מה שמוציא אותי מדעתי. אבל לענות על השאלה, תשמע, אני חושב שזה מאוד מאוד פשוט. בחייו של כל יהודי, מגיע עת שהוא שומע את הקריאה ההיסטורית העתיקה הזאת, לך לך. הלך לך הוא לא תמיד, תמידי. גם אברהם ברגע שהגיע למחוז חפצו נקרא מיד לשוב למצרים ואז חזרה לארץ ישראל. אנחנו עם כזה של נודדים, ובכל תחנה שיש לנו, למרות שהתחנה הסופית היא תמיד, תמיד, תמיד הארץ המובטחת, ארץ הקודש, בכל תחנה שאנחנו נודדים יש איזה שיעור שאנחנו צריכים ללמוד. אני חושב שהשיעור שאני הייתי צריך ללמוד זה לקחת קצת מרחק ולהבין את את העומק ואת את הרצינות והחשיבות של הרגע באמת באמת שירה, אני לא חושב שזה הגזמה בכלל, הרגע ההיסטורי שבו אנחנו חיים, שזה רגע שבעצם אנחנו יכולים להגדיר גם יהודה ארצות הברית וגם מדינת ישראל, להגדיר מחדש את התפקיד ההיסטורי שאנחנו ממלאים, ולמלא את ה... זאת אומרת, בעצם, this is where Hebrew becomes very, very difficult, ולמלא את את השליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם.
אני לא יכולה שלא להסכים איתך מילה במילה, ואגב, אתה יותר קשוח מעצמך מאשר צריך, העברית שלך, לא רק שהיא טובה, היא ספרותית ותענוג לאוזן, ואני חושבת שאנחנו תכף נבין למה, כי אתה באמת... אדם עם המון המון רבדים בתוך הסיפור, רבדים אישיים, מקצועיים, מעולמות האקדמיה לעולמות, אני אומרת, התקשורת והמדיה ומה שביניהם. ומעניין אותי לשאול אותך ברגע תפיסת הזמן היום, לפני שנלך ונפרק את זה, או תוך כדי שאנחנו מפרקים את זה, איך זה להיות יהודי ישראלי היום עבורך וכאבא לילדים בארצות הברית?
תראה, זה הזכות הכי גדולה שיכולה להיות. ישבתי ביום ראשון בבוקר, וכמו כולם, יום ראשון בבוקר שעוננו, כמו כולם שמעתי את החדשות האיומות והקודרות על הטבח בבונדאי ביץ' בסידני שבאוסטרליה. ואני חייב לומר שהמחשבה הראשונה שעלתה לי בראש הייתה מחשבה מעבר לאבל הכבד, מעבר לעצב, מעבר כמובן לחרדה, כי הרי דבר כזה יכול לקרות לכולנו בכל מקום בעולם. אבל המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש היא מחשבה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו, עם ישראל, נהיה בסדר גמור. שום דבר לא יקרה לנו. נכון, יהיו קשיים, ותמיד היו קשיים, ותמיד יהיו קשיים. נכון, יהיו קורבנות, ותמיד לצערנו היו, ותמיד לצערנו הרב יהיו. אבל אנחנו ממשיכים לעשות את מה שתמיד, תמיד, תמיד עשינו, ולראיה, לפני שעות ספורות, התפללתי תפילת שחרית, בדיוק באותו הנוסח, שאבות, אבות, 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 אבותינו, לפני 1,500 משהו שנה, התפללו גם הם. אוסטרליה לא תהיה בסדר. אוסטרליה לא תהיה. אוסטרליה נכנעה לגל של טרור איסלאמיסטי ותמשיך לבגוד בערכיה ותמשיך לבגוד במטרות שלשמה היא הוקמה, והיא פשוט תתמוטט. כמו שאירופה תתמוטט, כמו שרומא התמוטטה, כמו שיוון התמוטטה, כמו שהאימפריה שהתחילה את האינקוויזיציה בספרד התמוטטה. כל העמים הגאים האלה, כל האימפריות, ההיסטוריות הגאות האלה, את יכולה לבקר אותם היום במוזיאונים. הם פרק או הערת שוליים בספרי ההיסטוריה. אנחנו לא רק חיים, אלא חיים טוב וממשיכים לחיות וממשיכים לעשות בדיוק את מה שעשינו כל הזמן, כי איך אומרים אצלנו? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
בארצות
אני
הברית...
לא חושב שזה בכלל סיסמה, אני חושב שזה המנוע הפנימי שנותן לנו הרגשה. אז השאלה איך זה להיות יהודי היום? התשובה היא נפלאה. אתמול היה לי את העונג והזכות להיות חלק במסיבת החנוכה בבית הלבן של הנשיא טראמפ. ולראות שאת יודעת, באמצע המסיבה, עם הנשיא, עם הכל, קבוצה של יהודים אמרו, סליחה רגע, יש תפילת מנחה בחדר הסמוך, עם כל הכבוד לקומנדר אין צ'יף, לנו יש קומנדר אין צ'יף יותר חשוב. הלכנו, התפללנו מנחה, והתחושה הזאת של לדעת בדיוק מי אנחנו, בדיוק מה השליחות שלנו, בדיוק מה אנחנו עושים פה, אין כמוה ולא תהיה כמוה.
ארצות הברית, תהיה בסדר? כעם היהודי, אני מסכימה איתך, ואני חושבת שהפרספקטיבה ההיסטורית, הערכית, הדתית, שאנחנו חולקים, גורמת לנו הרבה פעמים להירגע ברגעי החרדה והפאניקה שיש להרבה אחרים, אבל ארצות הברית, שזה סיפור לא יהודי, או לא רק יהודי, לדעתך תהיה בסדר כדמוקרטיה, משגשגת, כמעצמה?
כן, כן, כן רבתי. תשמעי, אנחנו לפעמים מחליקים על זה, כי העברית ששגורה בפינו, לא נותנת לנו לעצור רגע ובעצם לחשוב על המובן של המינוחים שבהם השתמשנו. אבל תחשבי שנייה על המינוח שבו השתמשת כרגע, רק בלקרוא למדינה בשמה. ארצות הברית. The lands of the covenant. לא אמריקה, לא תדעת איזשהו שם מקום, אלא משהו שמתאר בפני עצמו ברית. המושג הזה של ברית, וסליחה, אני יודע שאצלכם זה אחר הצהריים, ופה זה מוקדם בבוקר, ואולי זה שיחות כבדות ככה, אבל המונח הזה, ברית, הוא מונח כל כך חשוב בעיניי, כי ברית זה משהו שהוא לא כמו כל דבר אחר. ברית זה לא חוזה. חוזה, את יודעת, אנשים חותמים על חוזים, כי הם רוצים לדעת בדיוק מה קורה, איך קורה, מי אחראי, מי משלם, באיזה זמן. אין שום דרך ושום צורה לשינוי שחותמים חוזה. ברית זה בדיוק ההפך. השם בא לאברהם ואומר, אתה יודע, לך לך, מי זה אברהם? איש רגיל, לא יודעים עליו שום דבר. כי השם מאמין שיש לו את היכולת לגדול, יש לו את היכולת להשתנות, הוא רואה את הפוטנציאל הפנימי שיש לאברהם ושיש לכל אחד מאיתנו, ויודע שבכל צומת וצומת, אברהם יעמוד באתגר ויעמוד במה שנתנה לו הברית. זה בדיוק מה שמיוחד בארצות הברית. שירה, אני מאמין בכל רבדי נשמתי, זה לא עוד מדינה, זה לא עוד רומא, זה לא עוד ורשה, זה לא עוד, תדעת, מעצמה שעלתה וטיפול. אני חושב שזה מעצמה, אני אומר, it's a great and godly nation, והסיבה לכך שכל ה-DNA שלה, ה-DNA הרוחני שלה, עם כל הכבוד, זה ה-DNA שלנו. אם את מסתכלת על כל הכתבים של כל ה-Founding Fathers, האבות המייסדים של ארצות הברית, הם שאבו את ההשראה הרוחנית שלהם באופן מאוד 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 עמוק, מחזון נביאי ישראל. הפסוק שהניע אחי את ג'ורג' וושינגטון, היה הפסוק מספר מיכל, איש תחת כפנו ותחת תאנתו. היות והאנשים האלה הבינו וידעו שהחזון הזה של נביאי ישראל הוא חזון אמת וחזון עולמי. ועל זה בדיוק הם ביססו את כל הפרויקט הנפלא הזה שנקרא ארצות הברית. אני מאמין בכל ליבי ומאודי ובכל נשמתי שהמדינה הזאת עוברת תהליכים מאוד קשים ואין לזלזל בהם. זה יהיו שנים מאוד מאוד קשות, שנים של הכרעות, שנים של שאלות, וכל פעם שהתהליך הזה קורה בארצות הברית, הוא נראה אחרת לגמרי. אבל בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה. התהליך הזה קרה ב-1776. הוא קרה 100 שנה אחרי זה, ב-1861, שארצות הברית עצרה ואמרה, רגע, אנחנו סטינו מהדרך. יש לנו עבדות, יש לנו דיכוי, הגיע הזמן להקים את המדינה מחדש. זה קרה עוד פעם ב-1964 עם חוק זכויות האזרח, שארצות הברית אמרה, אוקיי, אנחנו שוב פעם קצת לא בכיוון, כי יש עדיין כל כך הרבה דיכוי וכל כך הרבה חוסר שוויון וכל כך הרבה חוסר הזדמנויות לכל כך הרבה אנשים. הגיע הזמן לעשות עוד מהפכה. כל מהפכה כזאת, כל, את יודעת, חידוש מחדש של הברית, או חתימה מחדש של הברית, נראית אחרת לגמרי מהמהפכה הקודמת. אבל כל מהפכה כזאת חוזרת לעקרונות המייסדים של ארצות הברית. אני חושב שאנחנו חיים עכשיו בתקופה של חידוש הברית, ואני חושב שה... העתיד הקרוב יהיה מאוד קשוח, אבל העתיד באופק, זאת אומרת, הילדים שלי עכשיו בני 14 ו-12, הבגרות שלהם לדעתי תהיה תור זהב חדש של ארצות הברית ושל יהודי ארצות הברית בכלל.
קודם כל מרתק, ובעצם אני מציינת פה שני צירים שאתה מדבר עליהם, שחשוב רגע שנזהה אותם. אתה אומר הציר של ישראל כמדינה, מול ארצות הברית, המעצמה, הוא ציר שאתה פחות מודאג ממנו, כי אתה אומר כל דמוקרטיה בעיתה וכל מדינה בעיתה, עוברת שינויים ותהליכים, ואני ממש ממש חולקת את תפיסת העולם העובדתית, זה לא תחושות ומחשבות, שיש פה רגע היסטורי במונחים דמוקרטיים. ואתה אומר, הסיפור היהודי שתכף נגיע אליו הוא סיפור קצת אחר. אנחנו כעם, כמיעוט שחי בארצות הברית, כמדינה עצמאית, שמדינת הלאום שלנו היא מדינת ישראל, גם פה יש שינויים וגם פה אנחנו נהיה בסדר, אבל אנחנו רגע צריכים להבין שמדובר פה בשני צירים, בשני דברים שקורים בו זמנית. נכון? הבנתי אותך נכון, תיארתי את הצירים נכון?
בגדול כן.
מעולה. מעניין אותי אז רגע לצלול איתך לציר היהודי, כי בציר הדמוקרטיה, בציר המדינות, בציר מערכת היחסים הדיפלומטיים, אנחנו, אני אומרת, מדברים גם בחברה הישראלית הרבה יותר. מבינים את זה, לעתים מבינים יותר, לעתים פחות. הציר היהודי, לדעתי, לוקה קצת בחסר. אנחנו לא לגמרי מבינים את הסיפור שלנו כעם. אנחנו לא מבינים, או קשה לנו לחזור, לסיפור הערכי של הערכים שלנו, של מי אנחנו. קצת הלכנו לאיבוד בדיון הגלובלי, האוניברסלי, הגלובליזציה. הייתי רוצה לשאול אותך, איזה ערכים אתה חושב שאנחנו צריכים להחזיר לשיח? למה התרחקנו? איך ניתן לבנות את השיח ביחד?
זו שאלה נהדרת, שירה, ובשלוש וחצי השעות הקרובות אני אתן לך תשובה משמעותית. כי זה באמת, אתה יודע, זה מסוג השאלות שצריך לדון בהן לא רק שעות, אלא חודשים על גבי חודשים. אבל אני אתחיל באנקדוטה. לפני כמה שנים היה לעונג להשתתף בקבוצה של עיתונאים אמריקאים וישראלים שהוזמנו ביחד על ידי קרן אמריקאית לשבוע באוקספורד. הכל היה מאוד הארי פוטר. ישבנו לנו באוניברסיטה, סליחה, ודנו בעניינים שברומו של עולם. ובאחת השיחות, אחד העיתונאים הישראלים, בחור דתי חובש כיפה, די מפורסם, אבל לא נזכיר את שמו, אמר משהו, 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 בית המקדש. ועיתונאית אחרת, גם היא מאוד מפורסמת בישראל, וגם את שמה לא נזכיר, אמר, בחייך, מה קשור עכשיו בית המקדש? העיתונאי הצער אמר, תגידי, שלוש פעמים ביום, אנחנו מתפללים לעניין הזה, זה סלע קיומנו, מה את חושבת שאנחנו עושים פה? ובאותו הרגע הבנתי שיש איזשהו נתק מאוד 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 מרכזי, שבעיניי הוא הנתק המרכזי, או הציר המרכזי שבסביבו החברה הישראלית עכשיו חלוקה. השאלה המרכזית היא לא ביבי או לא ביבי, חרדים גיוס לצבא, כן או לא, מהפכה משפטית, כן או לא. הדברים האלה, לדעתי, הם באמת, הם הדים קלושים של השאלה הבאמת אמיתית, שזו השאלה המרכזית שבה התנועה הציונית התחילה. האם אנחנו רוצים, בגדול, וזה שוב הפשטות היסטריות פה, אבל האם אנחנו רוצים מדינה יהודית או מדינה ליהודים? מה בעצם החזון, כמו ששאלת, של מה שאנחנו עושים פה? עכשיו, כל אחת מהתשובות האלה היא תשובה טובה וסבוכה, שמכילה בתוכה הרבה מאוד רבדים שמסרבים להגדרות הפשוטות, שאתה יודעת שבדרך כלל ברשתות החברתיות וגם בכלי התקשורת אומרים, או אם אתה רוצה מדינה יהודית, זה אומר שאתה רוצה מדינת הלכה כמו איראן. או אם אתה רוצה מדינה ליהודים, זה אומר שאתה רוצה להפשיט מהמדינה את כל הסממנים היהודים הדתיים שלה. שום דבר מהאשמות שווא האלה, האשמות הכוזבות האלה, לא נכון בכלל. אבל השאלה המרכזית אומרת, מה אנחנו עושים פה? מה בעצם אנחנו עושים פה? כי ישראל, בדיוק כמו ארצות הברית, גם היא מדינת ברית. ואת הברית אנחנו עכשיו מחדשים בפעם הראשונה. ארצות הברית יותר מבוגרת מאיתנו. אנחנו חוגגים עכשיו באמריקה 250 שנה. היה לנו שלוש הזדמנויות לחדש את הברית מחדש. בישראל אנחנו עושים את זה עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו מנהלים את הדיון הזה. והסיבה שהדיון הזה הוא כל כך כואב, וכל כך מוציא את זה, כל כך הרבה אנשים מדעתם, ומוציא אנשים לרחובות, ומוציא באמת את הכי טוב ואת הכי רע שבנו. כי הדברים האלה מאוד 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 חשובים. לי יש את דעתי, היא דעה, את יודעת, קבועה, אני לא מסתיר אותה בכלל. אבל שוב, גם בישראל, אני חושב, זה אולי, קשה מאוד לישראלים לשמוע שיש מישהו שחושב שהעתיד יהיה טוב מאוד בישראל. הישראלים נורא אוהבים לקטר, והכל גרוע, והפקקים, והמחירים, ויוקר המחיה וכו'. הכל נכון, אבל אני חושב שהעתיד הישראלי הולך להיות מזהיר. בדיוק כי אנחנו עכשיו סוף סוף, אחרי 75 שנה של בעצם מאבק על קיום, באמת לבסס את עצמנו, בוא לא נזלזל בזה, היינו צריכים את המאבק הזה. אנחנו סוף סוף מנהלים את השיחה שאנחנו צריכים לנהל.
אני מסכימה איתך שכל מילה פה יכולה לפתח פרק בפני עצמו ודיון אחרי. של חודשים בפני עצמם. אבל אני חושבת שזה נכון להגיד שגם ישראל עוברת שינויים וגם ארצות הברית, ובמנעד הזה הסיפור היהודי לדעתי קלו. במקום שהוא יהפוך להיות קדמת הדיון, הוא הופך להיות או מאחורי הדיון, או לצד הדיון, וזה חלק מהפער שכולנו חווים. אז בוא רגע נצלול ביחד ליהדות ארצות הברית. כי גם ביהדות ארצות הברית, אני חווה את אותם קשיים שמדינת ישראל חווה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מיעוט שהגיע וחי שנים רבות בארצות הברית, כולל מלחמות העולם שהניעו וצמצמו, הרחיבו את מספר היהודים בארצות הברית. אבל אני מוצאת את זה כתקופה מאוד מעניינת. בתקופה שבה יש מדינה יהודית ליהודים, ועדיין יש מיעוט משגשג כמעט שווה במספרו בארצות הברית. ואנחנו נוטים לחשוב פה הכיסא, אני אומרת, שאנחנו צופים ביהדות ארצות הברית, מתוך מדינת ישראל, מתוך ציון, שהכל ורוד ביהדות העולם. שהכל מסתדר, וכולם מסתדרים, וכולם מדברים עם כולם, וחופש הבחירה הוא כזה גדול. ואני הייתי רוצה שקצת תעזור לנו לראות את האמת. שהדמוקרטיה, שאולי קיימת בארצות הברית, לא בהכרח קיימת בעולם היהודי בארצות הברית. והדינמיקות שאנחנו מכירים מתוך ישראל, לעתים, מה שנקרא פוליטיקה, לא בקלפי בהכרח, קיימת גם בעולם היהודי. תעזור לנו רגע להבין, איך יהדות ארצות הברית נראית היום? האם אתה צופה שהיא תהיה יותר מאוחדת, תבנה נרטיבים משותפים, או יותר ויותר ויותר מפוצלת?
תראה, יש כל כך הרבה סיבות שבעטיין אני כל כך אוהב לדבר איתך, אבל אחת הסיבות שגם, אגב, לא שאנחנו משוחחים ברדיו, אבל השאלות שאת תמיד שואלת והמחשבות שאת מביאה תמיד פתחות, את יודעת, כיוונים כל כך עמוקים למחשבה, וגם פה יש כל כך הרבה מה להגיד. אבל אני אתחיל בשני דברים, אני אתחיל בשחור ואסיים בוורוד ברשותך. בשחור אני חושב שהדבר שהכי חסר ביהדות ארצות הברית, זה בדיוק הדבר שאני כל כך אוהב ביהדות שלי פה בישראל. יש לי את הזכות הגדולה להיות דור שלישי למייסדים של בית כנסת נהדר ברחוב פרישמן בתל אביב, שנקרא בית הכנסת בית אל. היום הוא נקרא תל אביב אינטרנשנל סינגוג, כי זה רק צרפתים ואמריקאים בגדול. אבל הדבר שאני הכי אוהב בתל אביב אינטרנשנל סינגוג, זה, את הולכת ביום שישי בערב ויש קבלת שבת. בבית הכנסת, וכולם מגיעים, כולם בחולצות לבנות וג'ינס, כי בישראל ג'ינס זה חולצה לבנה, זה הלבוש הכי חגיגי שיכול להיות בבית הכנסת. ואז, ברגע שיוצאים מבית הכנסת, את רואה התפלגות מאוד 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 ברורה. חצי מאיתנו הולכים הביתה, קבלת שבת, שמירת שבת, חזרה לבית הכנסת וכו. חצי מאיתנו חוצים את הרחוב והולכים לבר שכאילו, across the street, לבלות, כי את יודעת, זה המסורת שלהם. ואף אחד לא חושב על הקבוצה האחרת שהם פחות פחות טובים, פחות מקפידים, פחות מאמינים. זה פשוט עניין שאת יודעת, יש את הנרטיב, יש את הביטליין, יש את כאילו, את הקצב החיים היהודי. אז כל אחד ככה מתברג לרבדים שטוב לו. בארצות הברית הרבה 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 יותר קשה לעשות את זה, כי אם אתה חבר בבית כנסת אורתודוקסי, למשל כמוני, לא יעלה על הדעת שמישהו מחברי הקהילה לא ישמור שבת בדיוק בדרך ובדיוק באופן שהמנהג של אותו בית הכנסת ייתן. שזה לדעתי סוג של אתגר שהולך להשתנות. אני חושב שהיהדות הישראלית תשפיע הרבה הרבה יותר על היהדות האמריקאית, ופה אנחנו ככה מתחילים את המעבר משחור לוורוד, היות ותשמעי, אני מניח ששמעו הרבה מאוד בישראל, אני יודע בוודאות ששמעו הרבה מאוד בישראל, על המונח הזה שנקרא October 8th Jews, יהודים מארצות הברית, שעד הטבח של השבעה באוקטובר, חשבו, תדעת, שלהיות יהודים מבחינתם, זה, תדעת, תצ'ק איזשהו בוקס כזה, להגיד, כן, אוהבים בייגל, אוהבים סיינפלד, גאים בעובדה שסבתא הייתה יהודייה, יש לנו, you know, ממש נחמד לנו וכיף לנו, אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו לא עושים שום דבר, לא מעניין אותנו שום דבר, ואם יש לנו סולם ערכים שעומד בפני עצמו, זה סולם הערכים של המפלגה הדמוקרטית, זה סולם הערכים של הליברליות הפרוגרסיבית, זה מה שאנחנו באמת מאמינים. אני חושב שלחיות אחרי השבעה באוקטובר, ושוב, זה הקלישה הכי גדולה, כי זה נאמר כל כך הרבה פעמים לפניי על ידי אנשים כל כך הרבה יותר חכמים ממני, אבל השוק הזה, שא', כל כך הרבה אנשים במפלגה הדמוקרטית ובמארג, במנעד הפרוגרסיבי-ליברלי, לא באמת מאמינים בערכים שהם מאמינים בהם, לא באמת עומדים לצידנו, לא באמת, לא באמת אבירי זכויות אדם כשזה מגיע אלינו. וב', יותר מזה, התגלית הזאת שיש כל כך הרבה רבדים של עומק ושל יופי ושל משמעות ביהדות, הפכה לאנשים את החיים. אנשים עכשיו מחפשים, שירה, אני רואה את זה, באמת, זה לא הגזמה להגיד שבכל יום מחפשים דרכים להיכנס לסיפור, להיכנס לאירוע. אני אתן לך פשוט אנקדוטה אחת קטנה, אבל אני חושב שהיא אומרת הכל. אחרי השבעה באוקטובר, אחד מחברינו הטובים, שהוא איש באמת עם המון, המון חזון והמון מעוף, אומר, אוקיי, אני רוצה משהו מאוד מאוד פשוט. בוא נתחיל משהו שנקרא אתגר שמחת תורה, שמחת תורה צ'אלנג', אתם יכולים להיכנס לאינטרנט ולחפש. העניין הוא נורא נורא פשוט, אנשים שיחתמו, שיגידו, אוקיי, קוראים פרשת השבוע, זה הכל. לא שומרים שבת, לא שומרים קשות, כלום, רק 20 דקות בשבוע, כנס, תקרא את הפרשה, אנחנו ניתן תכנים וניתן פודקאסטינג וניתן הכל בשביל לעזור לאנשים ככה להיכנס ולהבין. אומר, תשמע, אם נצליח לשכנע 10,000 איש עד סוף השנה, עד שמחת תורה הבאה, עשינו דבר גדול ועזרנו לאנשים וכו'. 10,000 איש הראשונים הגיעו תוך משהו כמו 4 ימים. 20,000 איש אחרי זה הגיעו תוך משהו כמו שבועיים. אנחנו כמעט עכשיו ב-50. זאת אומרת, העניין הזה פשוט מראה שעל האנשים יש תאבון עצום לגלות מחדש לא רק את המסורת, אבל להמציא את עצמם מחדש ולהבין את עצמם קודם כל כיהודים, ואחר כך אמריקאים, פרוגרסיביים, דמוקרטיים, ליברליים וכו'. אני חושב שזה ישנה את יהדות ארצות הברית מהקצה לקצה. כי אם את מסתכלת עכשיו על, 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 על המערכת של, של יהדות ארצות הברית, את רואה תנועות פרוגרסיביות, כמו התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית, שהולכות ומתפוררות. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו לא מביע דעה, אני מציין עובדות. אחוזי ההגעה והחברות בבתי כנסת וכו', בבתי כנסת רפורמיים וקונסרבטיביים, בצניחה חופשית. כי אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו לא רוצים תנועות שכל הזהות שלהם היא זהות פוליטית, אידיאולוגית, שמאל פרוגרסיבית, אנחנו רוצים יהדות אמיתית. את רואה נסיקה עצומה, 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 כמובן בחב"ד, אנשים שמחפשים יותר באמת קשר אמיתי וכו'. אבל אני חושב שמעבר לזה, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אוקיי, עד עכשיו מישהו תלש לנו את הנוירונים הדתיים, אוקיי, את היכולות להתחבר לסיפור היהודי מהמוח, כי כל איך שחינכו אותנו זה שמה שחשוב זה להיות מצליחים כלכלית, מה שחשוב זה שיהיה לנו תארים מהאוניברסיטאות הכי חשובות, או שנעבוד בחברות הכי מצליחות. עכשיו אנחנו מבינים שמה שחשוב זה סיפור הרבה יותר קדום, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי, אבל תעזרו לנו להתחבר אליו. אני חושב שזה ישנה את יהדות ארצות הברית מהקצה לקצה. אני מקווה מאוד וגם מאמין שיהדות ארצות הברית תתחיל להיראות הרבה 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 יותר כמו יהדות פתח תקווה, יהדות יהוד, יהדות קריית אונו וכו', שבה אנשים פשוט יגידו, אנחנו יהודים, לא אורתודוקסים, קונסרבטיביים, רפורמיים וכו', רק יהודים פשוטים, חלקנו בבית הכנסת, חלקנו בחוף הים, חלקנו בבית המדרש, חלקנו בבר, אבל כולנו אוהבים את אותם הדברים, מאמינים באותם הדברים ועומדים ביחד. אני רואה את זה יותר ויותר בכל יום ויום, ושוב, שירה, סליחה על האופטימיות, אני יודע שזה לא נהוג במחוזותינו.
למה? אני מאוד אוהבת את האופטימיות. קודם כל, אני כמוך, אני חושבת שהזמן עושה את שלו, והדברים נכנסים לפרספקטיבה, וכשחיים את הרגע, אז קשה לזכור ולראות, אני אומרת, את האור ולפעמים את הוורוד, אבל זה לא קלישה להגיד שכל משבר זו הזדמנות, וכל נפילה ממנה רק קמים, אי אפשר להמשיך וליפול, לכן אחרי. גם מפה ייצאו דברים טובים. וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם, אני רואה את השינויים שעומדים לקרות וכבר קורים ביהדות ארצות הברית, דווקא בדמיון לתהליך ההתייהדות, אני אומרת, של החברה הישראלית, שהוא לאו לא דווקא דתי, חשוב להגיד, נכון. הוא יותר רוחני, הוא יותר עמוק, נכון. הוא יותר ערכי.
תרבותי.
זה מעניין, אני הייתי מאלה שנוטים לחשוב שדווקא הקהילה הישראלית בארצות הברית שהולכת וגדלה במספרים שלה, היא זו שבעצם גם תושפע מיהדות ארצות הברית, אבל גם תכניס את הווייב, את הספייס הישראלי לתוך התהליך הזה שאתה מתאר. אז אני לא הסתכלתי על זה רק במרחק, אני אומרת, לישראל, אלא ראיתי את הישראליות נכנסת, ואני חושבת שגם אתה יודע שבסקרים לפני שנים בתחום שלנו של יהדות ארצות הברית, היהודי האמריקאי ממוצע קודם כל מגדיר את עצמו כאמריקאי, ואחרי זה כיהודי. ואתה בעצם אומר שיש תקווה שהתהליך הזה אולי ישנה קצת את הסדר, ותהיה חזרה של קודם כל אני יהודי, ואחר כך לגמרי, אמריקאי.
לגמרי. קודם כל יהודי, אחר כך יהודי, אחר כך עוד פעם יהודי. ואחר כך כל דבר שאתה רוצה. אגב, אפרופו הישראלים, אני חושב שזו תובנה מאוד חשיבה ומאוד מאוד נכונה, שלא הזכרתי בכלל, תראה, אני רואה את זה למשל, בית הספר היהודי, מה שנקרא אצלנו day school, שאנחנו שולחים אליו את הילדים שלנו, להערכתי הוא משהו כמו שליש ישראלי. ואי אפשר לתאר את האווירה ואת ההוואי של בית הספר בלי הקהילה הישראלית, השתמש במילה תוססת, שזו מילה יפה מאוד, זה מביא את הווייב, זה מביא את האווירה, את הרוח, את הנכונות, את הקרביות הנפלאה הזאת. ושוב, אבל זה עובד באופן כזה של בעצם ליצור פה איזושהי סוג של חברה שאת יושבת באירועים, ואת רואה דברים שאת יודעת, בדמיון שלפני 10-15 שנה, אם הייתי אומר, אוקיי, עוד מעט אתה תשב בסלון של מישהו, ותדבר על דף גמרא, מימינך יש יוצא שייטת שבאופן מוצהר ומובהק, אוהב את ה-BLT, את ה-Bacon, Lettuce, Tomato, Sandwich שלו. משמאלך יש חבדניק גאה שהתחיל את הבוקר בבית המדרש. מולך יש רבנית מהתנועה הרפורמית שהגיעה לעניין כי בת הזוג הלסבית שלה הכניסה אותה ליד. זאת אומרת, אתה מסתכל על האנשים האלה, שאם היית בעולם הישן, כן? אין להם שום מקום אחד ליד השני. ופתאום כולם פייחד, כי כולם מבינים שהסיפור פה הוא הרבה יותר גדול. ואני אוהב איך שאמרת את זה, זה לא רק בהכרח על שמירת דת, וכולם הולכים ומתחרדים ונעשים יותר ויותר דתיים, למרות שגם את זה אני רואה, וגם זה בעיניי תהליך מבורך. אבל זה באמת, את אנשים בפעם הראשונה אומרים, אוקיי, כמו ששאלת מקודם, מה הסיפור? מה הסיפור שלנו? הסיפור שלנו תורה? יופי, בוא נלמד אותו. הסיפור שלנו תלמוד וגמרא? בוא נלמד אותו. לא צריך, תדעת, בהכרח אחרי זה מיד ללכת ולהתבלל מנחה וערבית, אבל לדעת יושבים פה כאלה אוצרות אדירים, שהחזיקו והעשירו אותנו במשך אלפי שנים, ואנחנו לא יודעים עליהם כלום? לדעת שיש פה גמרא ולא פתחנו אותה? שיש פרשת השבוע ואנחנו לא יכולים להגיד עליה אפילו דבר אחד, ואז לפתוח אותה ולראות שהסיפור שהיא מתארת זה הסיפור הכי נפלא. תרשי לי דבר הכי 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 קטן שיכול להיות, כי אני חושב שזה פשוט פשוט נפלא. שבוע שעבר, קראנו פרשת וישב, קראנו, דעת, יוסף בבית האסורים. ואנחנו יושבים ומסתכלים, קוראים את הסיפור הזה, ממש באותו השבוע שבו הטבח באוסטרליה קורה, שבו קרו עוד הרבה דברים קשים בארצות הברית, עוד מקרים של אלימות נגד יהודים, עוד מקרים של אלימות חברתית, ואתה יודעת, קל מאוד להגיד, ריבונו של עולם, די, יש יותר מדי קשיים, ואז את קוראת את הסיפור, ואת מבינה, כמו שאחד משליחי חב"ד בדנבר אמר בדרשה מאוד יפה שלו, שחזרה על עצמה ברשתות החברתיות הרבה, אמרת, שמע, זה הדרך שבה אלוהים עוזר לנו לספר את הסיפור. שאלוהים רוצה להפוך את יוסף לאיש השני בחשיבותו באימפריה הכי גדולה בעולם, הוא לא שולח לו זר של שושנים, הוא שולח אותו לכלא. שאלוהים רוצה להפוך את דוד למלך ישראל, הוא לא שולח לו כתר, הוא שולח לו את קוליאת. שאלוהים רוצה להפוך אותנו לכל הדברים הטובים שאנחנו יכולים להיות, הוא לא שולח לנו דרך פשוטה וסלולה, הוא שולח לנו עוד ועוד ועוד חמאס ויריות ואתגרים, כי רק ככה אנחנו מתלכדים, מתאגדים ומבינים שוב, חוזרים מחדש לאותו הסיפור העתיק. זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה כך.
בעצם מה שאתה אומר, שבעיניי מסכם הרבה מהשיח, שאנחנו מבקשים להחזיק אותו בתוך הקשר עם יהדות ארצות הברית, זה קודם כל השיח היהודי, שלא לפחד ממנו, היכולת לראות את השיח היהודי כפרספקטיבה של זמן ושל למידה, וגם אני אומרת כגורם מאחד ומלכד, ולא כגורם מפלג ומפצל בינינו. ושאלה לסיום ברשותך ליאל, שמורכבת משני חלקים. אחד, מה המסר שלך לישראלים, והאם אותו מסר הוא גם ליהודי ארצות הברית? והיכולת לדמיין ביחד את החזון המשותף הבא שלנו. מה הוא יהיה? מה הפרויקט המשותף של העם היהודי ברוחך?
כמו תמיד, שירה. שאלות שאלתיות ביותר. אבל תראה, אני אתחיל עם אנקדוטה אמריקאית בשביל לענות על השאלה הזאת. תארי לעצמך שאנחנו שנינו אמריקאים, ואנחנו יושבים ומשוחחים, והשנה היא 1854. ואת אומרת לי, תשמע ליאל, הלך עלינו, נגמר, די, תסתכל. אנחנו מדינה מפולגת לחלוטין סביב נושא העבדות. כל יום יש מדינות חדשות שמצטרפות לארצות הברית, שמצטרפות לרפובליקה. חצי מהם תומכות בעבדות. חצי מהם מתנגדות לעבדות. זה לא נושא שאנחנו יכולים למצוא בו את האמצע, או להגיד אנחנו מאוחדים וכו. זה עניין של ממש, ממש ברוחנו. המערכת הפוליטית שלנו כל כך משוסעת ומפולגת, שכל יום יש אלימות פיזית, לא מילולית, בקונגרס. אנשים מרביצים אחד לשני במקלות, באגרופים, בסכינים וכו. המדינה הזאת נגמרה. אין לנו עתיד. די, אנחנו לא יכולים. תהיה פה מלחמת אחים. שום דבר לא יהיה כמו שצריך. אם היינו מנהלים את השיחה הזאת ב-1854, שראיתי מסתכל על כל העובדות, והייתי אומר לך, תעת מה? אולי את צודקת. אבל אם הייתי אומר לך שירה, בעוד 15 שנה, לא בעוד 50, 100, 500 שנה, בעוד 15 שנה, בטווח הזמן שלנו, המדינה הזאת לא רק תתגבר על כל האתגרים שלה, לא רק תפתור את כל הבעיות שלה, אלא גם תלך ותעשה למעצמה עולמית שכמותה לא הייתה בהיסטוריה האנושית. היית אמרתי, תשמע, אתה הזוי, אתה משיחי, על מה אתה מדבר? תסתכל, כאילו, אין שום עובדות למה שאני אומר. שאל אותי מה המסר, המסר ליהודי ארצות הברית והמסר ליהודי ישראל הוא אותו דבר. דמיינו שהשנה היא 1854. הבעיות שאתם מסתכלים עליהם עכשיו, הן בעיות אמיתיות והן בעיות כואבות. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהאנטישמיות בארצות הברית היא לא בעיה אמיתית. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שנושאים כמו גיוס חרדים או הרפורמה המשפטית, הן לא בעיות מאוד אמיתיות שצריך לדון בהם ולדבר. אבל שוב, לזכור כמו תמיד שהדיון הזה הוא לא הדיון של תחילת הסוף, הוא הדיון של סוף ההתחלה, הוא דיון של התחלה חדשה של משהו כל כך, כל כך, כל כך מבטיח, שיש מאחוריו תקופה עצומה של פריחה ושל סגסוג, וכן, גם של אחדות. ואז השאלה היותר חשובה, איך אנחנו מגיעים לשם ומה אנחנו עושים, והתשובה שלי, את יודעת מה, היא תשובה לא שגרתית. בוא נפסיק לדבר על אחדות. לא מעניינת אותי בכלל אחדות. לא רוצה אחדות. אחדות זה לא ערך יהודי. רוצה לנהל, כמו בתלמוד, כמו בגמרא, רוצה לנהל את הדיונים העמוקים, החשובים, לדעת שעל דברים מאוד אקוטיים ומאוד עקרוניים לא יהיו הסכמות. לדעת שלפעמים דברים שברוחי ובדמי ובנפשי, אני אסתכל ושאר החברה תגיד, סליחה עליהן, לא. ודברים שאני מאוד רוצה ואנשים אחרים לא רוצים, נבוא ונגיד, אוקיי, כן. ולמרות זאת, או אולי בזכות זאת, נמשיך את הוויכוח הזה, כי הוויכוח הזה, זה בדיוק המנוע שממשיך להביא אותנו. אז בוא נפסיק לשאוף לאיזשהו של, אוקיי, הסכמה ושקט, די, בוא נפתור את הבעיות. לא פותרים את הבעיות. במקום לפתור את הבעיות, בוא נבין את השאלות יותר טוב. בוא נשאל את השאלות הנכונות. ברגע שואלים את השאלות הנכונות, בוא נבין גם שחלקנו לא יהיה להם נוח ולא יהיה להם טוב עם התשובות, ועדיין, למרות זאת, אולי בזכות זאת, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נמשיך להיות ביחד.
אמן. כל מילה רק תהרוס ותהיה מיותרת. אני רוצה להגיד לך תמיד תודה על שיח מרתק, על שעות שנתת לי עכשיו למחשבה יותר עמוקה ויותר מרובה, ושנמשיך ונחכים ביחד.
שירה, תודה לך, ובאמת, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל יש מעטים שגם חושבים וגם מבינים וגם עושים כל כך הרבה, גם בשביל ישראל וגם בשביל יהדות ארצות הברית וגם בשביל היהדות העולמית, כמו שאת עושה, ועל כך תמיד תודה.
תודה רבה שהייתם איתי בעוד פרק של הדודים מאמריקה. וכמובן תודה לצוות הנפלא, טל אלפקס, דניאל רוטמן, ליאת דולונגביץ', אבי בליקי.
הדודים מאמריקה.